אז התחלנו ביום שלישי שעבר, והתחלנו, אנחנו בפעם השלישית כבר במשנה, המשנה היא המשנה השישית, נראה לי שזה נקרא משניות ה' ו' או ו', זה משתנה בדפוסים פה, ויש פה כמה... והמשנה היא המשנה המרכזית של הפרק השישי, הוא פרק עניין תורה, הפרק שכל כולו הוא בעצם ברייתות, לא משניות, ברייתות שעוסקות בקניין תורה. אזכיר רגע לכולנו, זה פרק שהוא בכלל לא ממסכת אבות, הוא מצטרף למסכת אבות, והזכרנו את זה יותר מפעם, זה דבר מעניין מאוד מבחינת הסדר. מסכת אבות היא חמישה פרקים, אלא שאין מי שלא מכיר אותה בתור שישה פרקים, למרות שכל מי שמסתכל טוב זועק שזה חמישה פרקים, למשל אין פירוש הרב מברטנורא על הפרק השישי. חלק גדול מהראשונים לא פירשו את הפרק השישי כי הוא לא היה לפניהם. בכל זאת, איך זה הפך אצל כולנו למסכת אבות של שישה פרקים? בגלל המנהג הקדמון והגדול ללמוד מסכת אבות בין פסח לעצרת. המנהג שאנחנו פוגשים אותו כבר לפחות 1,000 שנה. המנהג הזה ללמוד מסכת אבות בין פסח לעצרת הונהג בצורה כזאת שיהיה בו 6 שבתות בין פסח לעצרת, 7 שבתות תמימות יהיה. והשבת השישית לעולם היא השבת שלפני חג השבועות. והיא השבת שבה ריכזו ברייתות שעוסקות בקניין תורה. בעצם זה המגמה. לברייתות האלה הקדימו 5 פרקי מסכת אבות. על כל היסוד של כדי להגיע למתן תורה צריך דרך ארץ שקדמה לתורה. אנחנו ב3.5 שנים, אני לא יודע כמה האחרונות שלומדים, עסקנו ב5 הפרקים האלה. מה זה? עכשיו, ב3 שנים האחרונות, עוסקים ב3 הפרקים האלה, הגענו לפרק השישי, דבר מופלא, אבל זה באמת מאוד מעניין איך מנהג ישראל בעצם ייצר את המציאות הזאת שנקראת מסכת אבות. מסכת אבות היא 5 פרקים. בסיומה של מסכת אבות, זה הסיומים הידועים של בן ה' אומר לפום צערה אגרה, ויהודה בן תימה אומר, ואז כנמר, דיברנו ממש בזמן האחרון, גם בירושלים הזכרנו את המשנה הזאת, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, זה סיום המסכת. ואז מופיע פרק קניין תורה, שהוא דרכי קניין התורה לקראת חג השבועות. ובמרכזו של הפרק הזה נמצאת המשנה, והיא בעצם, אנחנו כל הזמן אומרים משנה, אבל זה ברייתות. אנחנו קוראים להם משניות, ולכן הפרק הזה מתחיל במשפט שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם, כדי להגיד שאלה ברייתות, אבל אנחנו רואים אותם כמשניות בכל דבר. ובמרכזו של הפרק נמצאת המשנה של 48 דרכי קניין התורה. בסדר? זאת המשנה שלפנינו, ואנחנו באמצע איתה. וככה מנצלים את הנחת כדי ללמוד אותה שלב שלב. נסתפק רק במשפט אחד לגבי המושג של קניין תורה, שהזכרנו לפחות פעם אחת, אולי אפילו פעמיים. הזכרנו אותו, אגב המושג, גדולה תורה, נראה רק שנייה שוב את המשנה. הפעם אני רוצה לראות את כולם, ואז להיכנס לקבוצה הבאה. אנחנו ראינו כבר שיש כאן קבוצות. גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות והכהונה ב-24 והתורה נקנית ב-48 דברים ואלו הן, ועכשיו מתחילים הדברים. אנחנו עוד רגע נעבור על הדברים. המושג קניין תורה יש לו כמובן את המשמעות המתודית הפשוטה, איך התורה נקנית, איך כל מדע נקנה, איך כל דבר נרכש, נקנה. לא בפרק הזה, בפרק הזה זה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עמוק. הפרק הזה לקראת סופו מסתיים במשנה לפני האחרונה, במשנה שאומרת 5 קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולם. שם ודאי אי אפשר להבין את זה כמו שהסברנו עכשיו. מה פירוש שהקדוש ברוך הוא קונה בעולמו קניין? הקניין האחד שהוא קנה בעולמו זה תורה. קניין אחר שקנה בעולמו זה אברהם. קניין שקנה בעולמו. ישראל קניין אחד. נכתיב עד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זו קנית. תורה קניין אחד. נכתיב השם קנני ראשית דרכו. אז אפשר להגיד שזו מילה משותפת. השם לא מבין בדיוק את המושג קניין, כשאני קונה את התורה, כמובן שרוכש ומקבל, אבל כנראה שצריך להבין את המילה, זו מילה שצריך להבין אותה לעומק. הסברנו על פי דברי האדמו"ר הזקן, דווקא בהלכה, שהגדרה לקניין היא הגדרה מאוד 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 חשובה הלכתית. מבחינה משפטית, קניין הוא שאני מעביר חפץ מרשות מוכר לרשות לוקח, אבל החפץ המועבר הוא בדיוק אותו החפץ שהיה ברשות המוכר. זה לא שאני מפרק לא מועבר משהו אחר, החפץ מרשות המוכר מועבר מרשות מוכר לרשות לוקח. ההגדרה ההלכתית היא זה מועבר מקופסה לקופסה. כל העולם הוא של הקדוש ברוך הוא. אבל ברור שכאשר הקדוש ברוך הוא נתן את עולמו לנו, והאדם באשר הוא אדם, הוא יש בעיני עצמו בפני עצמו. גם אם הוא מבין לגמרי מהבחינה המהותית שאין עוד מלבדו, והוא מקבל כל פעם חיזוקים לעניין שאין עוד מלבדו, עדיין שכלו מביא אותו לתפיסה שהוא יש. ממילא ברור שעם כל זה שאני מדבר אלוקות, האגו קיים. הדבר באמת, העולם הוא עולמו של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לפעמים יכולים לשכוח את זה. אנחנו יכולים להשתמש בעולם כאילו אנחנו בעלי הבתים שלו. התורה, זה הפלא הגדול, התורה היא קניין של הקדוש ברוך הוא. אני יכול לעשות בה מה שאני רוצה. אולי אין דבר בעולם שחלו בו ידיים יותר מאשר בתורה. טובות וקצת ההפך. והתורה, גם כשהיא עסוקה בדיוטות הכי תחתונות, היא אין סופית בדיוק כמו ברשותו של המוכר. לא בשמיים זעק רבי יהושע. כיוון שנתת תורה ואמרת אחרי רבים להטות, אתה נותן לנו את הכוח לבטא אינסופיות בכל עיסוק בתורה, גם אם הוא בא לידי ביטוי בכלים הכי מוגבלים, הכי סופיים שיש. התורה נשארת קניינו של הקדוש ברוך הוא. כשתפגוש אותה באמת ותמים, אתה פוגש קניין כאילו הוא ברשות המוכר. אתה עוסק באינסוף, גם אם אתה עוסק באינסוף הזה דרך מיליוני פילטרים שעברו וניקו ועשו את ההפך, אתה עוסק באינסוף. בית המקדש קניין אחד, בחמישה קניינים. מה פירוש בית המקדש קניין אחד? יש מקום עלי אדמות, יש דלת אמות על דלת אמות שחוללו בעולם והפכו ממה שהם במקור שלהם יותר ממקום בית המקדש. יש עוד מקום עלי אדמות שיותר ידיים עשו בו שמות יותר מבית המקדש. עכשיו עזוב את הבניין, הבניין חרוב כבר מאות 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 שנים, אבל מקום קודש הקודשים, מקום המקדש, אם עולה עליו היום יהודי, הוא חייב את אותו הכרת בדיוק כמו כאשר כהן גדול נמצא שם בבית המקדש הראשון בשעה של קודש הקודשים ביום הכיפור. כלומר, המציאות, כל המציאות, כל מה שיש, כל המעטפות מושלות בקניינים האלה שקנה הקדוש ברוך הוא. ישראל קניין אחד, ועשו לי מקדש כתוב ושכנתי בתוכם. אומר הרבה, זכר צדיק לברכה, הגדרה כל כך יפה, הזכרנו פעם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז מה אמרנו הרגע? שיכול להיות שהבניין של המקדש חרב, אבל מקום המקדש נשאר בקדושתו, אי אפשר להוציא את זה. אומר הרבי, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, יכול להיות שיש יהודי שהבניין שלו שמם לחלוטין. אין שם אבן אחת שמזכירה משהו של קודש. הבניין מלא את הכל ההפך. אבל כשאתה פוגש אותו, אתה מבין שבקדושתו כמות שהוא? אתה מבין שהוא קדוש בקדושתו בדיוק כמו אברהם אבינו ויצחק אבינו ויעקב אבינו ומשה רבינו ואהרון הכהן? אתה תופס את זה? זה המושג ישראל קניין. על אותו משקל צריך להבין את המושג קניין תורה. קניין תורה פירושו איך אני יכול להיות קונה נאמן. מהם הדרכים שיעשו אותי קניין? מהם הדרכים שיעשו אותי קניין שקונה את התורה? לא שפוגש פה עוד מקצוע מעניין, מדע מעניין, רעיון מעניין, פילוסופיה מעניינת, עוד איזה פלסף, מחילה, עוד משהו חולף. כל כך הרבה דברים חולפים נוגעים ליד התורה. בתורה. מהם הדרכים שהופכות אותי לקניין? מבינים? זה לא נעים להגיד, אבל התורה היא בעצם קניון. זה המושג קניין לדעתי. ואתה קניין, והקדוש ברוך הוא קונה. יש כאן איזשהו אני לדודי ודודי לי כזה, שכל הזמן ממשיך את התורה הזאת ועושה אותה אינסופית. והיא נקנית ב-48 דולר. דבר כל כך יסודי, כל כך גדול. ועכשיו באים הדברים. אז ודאי שאפשר להתייחס אליהם כקבוצה של מתודות, והכל נכון. אבל אל תפספסו את הנשמה. זה איך התורה, ולכן פתחנו בהערה ראשונה במשנה, אני חוזר עליה לשנייה. הקניין הראשון, ואילו הם, מה הקניין הראשון, הראשון, הראשון? הראשון, בתלמוד. ומה הקניין האחרון, האחרון, האחרון? האחרון. והאומר דבר בשם אומרו. ועל הדבר האחרון, כאילו הוא החשוב מכולם, יש הרחבה של דברים. תראו, הלמדת כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אגב, פסוק שלא נראה בכלל קשור לקניין תורה. גם לא ההקשר שלו. אבל נגענו בזה ואני פותח בזה כי זה לדעתי המהלך שצריך ללמוד במשנה. תלמוד פירושו, תלמוד כאן אין הכוונה לגמרא, אם תראו את זה בהמשך. כי עוד לא דיברנו על מקרא ועל משנה, עליהם נדבר עוד מעט בעזרת השם. זה הקבוצה הבאה, הבאה הבאה. לשם אנחנו הולכים להגיע. תלמוד פירושו, כמו שהרמב"ם מגדיר אגב תלמוד, לא תורה שבעל פה. תלמוד זה היכולת האוטונומית שלך בתורה. להבין דבר מתוך דבר, להגיד סברה משלך, ללמוד. להמשיך את התורה. אמרנו את זה, זה פלא פלאות שהספר המרכזי של עם ישראל נקרא תלמוד. הזכרנו באחד השיעורים, זה ספר פלא פלאות, זה ספר שכל המגיעים היו בחופש. הוא יצא בדפוס בלי אישור. אין פסיקים, אין נקודות, אין סימני קריאה, אין סימני שאלה, אין הקשר קוהרנטי בין ה... היה צריך לזכור את זה מזמן. וכל כך הרבה אנשים ניסו לסגור את זה. וכמו כל הדברים הגדולים, כשאתה מנסה לסגור הם נפתחים. התלמוד עניינו, תצטרף עכשיו לרבשי, ולקצות, ולבן איש חי, ותלכו ידיים. מה אתה אומר? התורה מחכה לאוטונומיה שלך. זה עוד לא הלכה, זה לא פסיקה. אתה יכול להגיד את מה שאתה חושב, יש כללי תלמוד, תיכנס אליהם פנימה, אתה מוזמן. זה תלמוד. התלמוד, חצי שנייה, התלמוד הוא הכוח האוטונומי שלי, האני. זה לא משנה, שבה אני רואה את הדברים מסוכמים, זה ודאי לא מקרא. אתם יודעים מה זה האומר דבר בשם אומרו? האומר דבר בשם אומרו זה ממש ההפך. האומר דבר בשם אומרו פירושו, אני כבר לא המקור. איך אמרנו באחד השורים האחרונים? זה אולי ההבדל הכי קלאסי בין קניין תורה לבין מה שקוראים קניין של כל דבר אחר. יהודי לומד תורה, או יהודי עוסק בכל מדע. עוסק יהודי במדע באמת ומגיע לאיזושהי השגה ארכיאולוגית, פסיכולוגית, פיזיקלית, המצאה, דוגרי, בלי שאף אחד ישמע. הדבר המרכזי שלו זה להגיע להישג הזה, והדבר השני זה לשמור על זה בסוד כדי שאף אחד לא יגנוב את זה. על זה הולך לקבל את הפרס נובל. הדבר השלישי הוא גם לוודא שאף אחד לא יצליח למצוא באינטרנט איזה מישהו שכתב איזה משהו לפני כן. גמר יהודי רעיון שהוא עבר עליו 60 שנה. יש לו עכשיו סברה בסוגיה. אתם יודעים על מה הוא חולם בלילות? שמישהו כבר ימצא איזה רשב"א שזה כתוב בו, אחרת לא יספרו אותו. הפרס נובל הוא ייתן למי שיגיד לו, תשמע, זה כתוב ברשב"א, הנה אני אראה לך שזה כבר טוב, ראיתי את זה ברש"י. לא הבנו רש"י עד היום. ככל שישכנעו אותו שזה יותר מפורש ברש"י, זה הפרס נובל היותר גדול שם. כי אז יתברר לו שהוא אומר דבר בשם אומר. אתם יודעים מה זה גאולה? גאולה זה להשיב כל דבר אל המקור שלו. גלות זה לגלות מהמקור. גאולה זה להשיב אל המקור. תחילת דרכה של קניין תורה זה באוטונומיה. זה נראה כמעט גאווה. זאת עזות של קדושה. המבחן הוא האם אתה שואף להיות אומר דבר בשם אומר. כשאסתר אמרה למלך על בגתן ותרש שביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, הדבר הכי לא חכם מבחינה פוליטית היה להגיד את זה בשם מרדכי. כי כל המגמה הייתה שלא ידעו על הקשר בינה לבין מרדכי. לא היה לזה שום היגיון. היא הייתה צריכה להסביר את זה, והיא גם הייתה קונה על זה הרבה קרדיט. המלכה החדשה, היפה, הצעירה, החדשה בעולם, שהמלך כל כך אוהב, הביאה לו את המידע המודיעיני, וואו וואו וואו, חבל הזמן. שום היגיון אין בלהביא בשם המלכה, שציווה עליה שלא תגיד. אבל אסתר, שבפנימיות היא תורה שבעל פה אסתר, איילת השחר, אסתר לא יכולה לא להגיד בשם המלכה. כל מה שיש לה זה מרדכי, כי אין לה אב ואם, כי יש לה מרדכי, ולמרדכי יש מרדכי, ולמרדכי יש מרדכי. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. במשפט אחד נוסף, מרדכי, מרדכי, חז"ל שואלים מרדכי מן התורה מנין, ותשובתם היא מרדכי. בבשמים, שמהם עושים את השמן, שממנו עושים את שמן המשחה, שבו מושכים את כל כלי המשכן, יש 11 בשמים, והראשון שבהם הוא מור דרור, ראש הבשמים, מור דרור. אז איך מור דרור זה מרדכי? כי את מור דרור מתרגמינן התרגום מירא דחיא. מירא דחיא זה מור שדחו אותו. מירא דחיא. מירא דחיא. מור שדחו אותו, או בעצם מר שדחו אותו. לפי הרמב״ם הפירוש הוא שישנה חיה, הזכרנו את זה פעם בהקשר אחר לגמרי, שישנה חיה, אגב חיה טמאה, שמה של החיה הטמאה הוא ידועה. כנראה שיש קשר בין זה לבין השואל והגדעוני. ולידוע הזה ישנה עצם שעורף פה, וכשאת העצם הזאת קודשים, וכנראה קטישה שקשה מאוד בגלל הקושי, היא אחד הבשמים המפורסמים, בושם שהוא ראש הבשמים, וזה מאיר הדחיה. ואז המר הזה, הופך למור, המר נעשה למור, והוא מור דרור, כי כשקדשו אותו, הוא נקי מזיופים, הוא פרי, הוא בלי בלופים. קדשו אותו מספיק כדי לא להיות יותר מזויף. מאיר הדחי. ואם הוא עוד מזויף, אז עוד אה. זו סוגיה מאוד מוזרה, כי העצם הזו היא עצם טמאה, איך אפשר להשתמש בה, ובה משתמשים כדי לקדש את כל כלי המקדש. כלומר, כלי המקדש לא מקודשים בלי השמן הזה. הם אפשריים, הם מעטפות, אבל אין להם קיום, כמו מסמך בלי אישור נוטריוני. רק אם שמן משחת קודש, הם מתקדשים להיות כלי מקדש.
זה לא העצם שמן, שמו
ייתכן שזאת העת, כן, כך אומרים, שזו העת ששם
קראנו,
כן, שקראנו על השבת, העידוני שם. עכשיו זה מעניין, עד כדי כך הדיון הוא מעניין, שהרמב״ם אומר מיד, וכך אומרים כל הראשונים על פי הגמרא, שלמרות שזה עצם טמאה ואסור להשתמש בה, זה גזירת הכתוב שמר הדחיה היא מותרת לשימוש כבשמים. זה כל כך קיצוני, עד שרבינו יונה פוסק במסכת ברכות שכיוון שהתירו את מר הדחיה לבשמים, זה גם מותר לאכילה. רבינו יונה מגירון פוסק דבר פלא פלאות, שהקטישה הזו של העצם, כנראה ששמו את זה כתבלום, צריך להיות כנראה משהו יקר לו, שהיא מותרת, לא פסקו, אבל זה רבינו יונה, לא מופיע ככה להלכה, למי שמתכנן למצוא מחר איזה מר הדחיה. אבל זה שיטת רבי נירנה, ונה זה גם דרור. רבי נירנה אומר, מה?
פשוט מה
שאסור
זה הבשר, לא
עצמו. בדיוק, או. לכן הוא טוען, את זה. אבל גם לשיטה שאנחנו עשינו את זה בגלל עצם וכולי, פה לא. למה אני מזכיר את כל זה? כי מרדכי מן התורה לומדים עם מר הדחיה. מור דרור ומתרגמים על מר הדחיה. כי כל מה שהמן מבקש לעשות הוא לפגוע בעצם על ידי קטישה, וכל קטישה מייצרת עוד יותר מרדכי. ואז ואיבס בעיניו לשלוח יד, כי יגידו לו את עם מרדכי. ואז מתברר דבר פלאי, ואז מתברר שבעצם נורא קשה כמעט להבחין בין הנקודה של הקטישה לנקודה של הדרור. נקודת הדרור מגיעה במקום של הקטישה, במקום שכבר, אתם מכירים את, 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 את הנקודה של השחור הזה שכבר אין כלום, ולכן כבר יש אין עוד מלבדו? כי כבר אין כלום וכבר יש ממש אין עוד מלבדו. איך הוא אומר שם הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? הנה מקום איתי וניצבת. הנה מקצב, יש פה כיסא. הנה מקום איתי וניצבת על הצור. פה נלמד י"ג מידות הרחמים. ואז נתעטף לפניו כשליח ציבור והתחיל ללמד אותו, ויעבור השם על פניו ויקרא. כי לפני כן היה עוד משהו שהוא לא פרי. זה לא סתם הפסוק הזה מופיע בסוף 48 דברים שהתורה נקנה, כי התורה נקנה פירושו איך התורה הופכת לקניין, כמו שהקודש ברוך הוא קניין של התורה. חמישה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו, ועכשיו ישראל קונים את התורה. הוא קונה את התורה ואנחנו קונים את התורה. יש דברים כאלה שאנחנו והקודש ברוך הוא עושים ביחד. הבוקר נתנו דעתנו בלימוד במאמר של האדמו"ר הזקן על השופר. בפילי פלאות, ככל שנכנסים לשופר הזה יותר, זה דבר לא ייאמן. יודעים מה זה השופר? השופר זה לא צעקה, זה לסתום את הפה לגמרי, ולהצליח מן המיצר, קראתי יא, ענני ואמר חביה, להצליח מנקודה אחת, להוציא את ההבל הכי פנימי שלי. בעברית, לנפוח. בעצם אני לא נותן פה כלום, רק נפיחה. נכון שנפיחה זה כלום? נכון שנפיחה זה אוויר? נפיחה תמיד מתארת שום דבר. ויפיח חמאס, כי קמו ויעדי שקר, ויפיח חמאס. אתם יודעים מי עוד נפח אותה נפיחה? קודש ברוך הוא. ויפח באפיו, נשמע חיים. כשהוא נפח באפיו נשמעת חיים, הוא לא אמר, הוא לא עשה כמו המאורות, הוא לא אמר כמו ויומר, הוא לא ברא, הוא לא יצר, הוא לא בנה כמו הצלע, הוא נפח. אתם יודעים את מה הוא נפח? את ההבל שלו. אותו. הנפיחה היא אני. מי בעצם התוקע בשופר? אנחנו מתבלבלים לגמרי. הוא או אנחנו? מי השומע? את ברכת שופרות אנחנו מתחילים תקע בשופר גדול לחירותינו, ומסיימים ברוך אתה השם שומע. וכשהתוקע מתחיל לתקוע, הוא צריך לברך לשמוע. תקיעת השופר היא הנפיחה שלו והגעה למקום של לך אמר ליבי בקשו פניי. ומה הפירוש העמוק של זה? דוד השם אורי ואישי ממי ראה השם העוז חיה. האדם מתבונן, מתפעל, אומר אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. הוא חושב שהוא כבר הגיע למדרגה הכי גבוהה שיש, ואז הלב צועק לו מבפנים, סתום סתום תפל, לך אמר ליבי. תקשיבו לך, לך אמר ליבי, אולי תבקשו קצת את הפניי, את הפנימיות שלי עוד קצת. זה הרי הכל אני השגתי, אני הבנתי, אני בניתי, אני טוטו. לך אמר ליבי, אני רוצה לקחת אותך קצת לנקודה של השחור עוד קצת. בקשו פניי. רק שאתה רוצה לבקש את פניו, אתה רואה שהדרך להגיע לשם זה על ידי את פניך השם מבקש. תבקשו פניי ואת פניך השם מבקש. זה פשוט נפיחה דו-סטרית. האלמא דשיקרא לא סופר לא את זה ולא את זה, כי זה סתם נפיחה. יושבים כאן רק ילדים גדולים, אז מותר להזכיר פה את רב לזר מנדורדיה. תמיד שמזכירים את רב לזר מנדורדיה בורחים מהסוף. וזה כל הסיפור של רב לזר מנדורדיה. אותו רבי אלעזר בן דורדיה המפורסם, שכבר הגיע למקום שבו ההתמכרות שלו הייתה כזאת שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה לו. זה כבר מזמן לא צורך, זה כבר מזמן משהו ש... וכסף כנראה היה לו מספיק, או של עסק, או שגנב, כבר אי אפשר בכלל להבין אפילו. פעם אחת אמרו לו שיש זונה אחת בקרחי הים, ולוקחת כיס דינרים בעבורה. עבר שבעה ימים, שבעה נהרות. יודעים מה עושים לפני תקיעת שופר? שבע פעמים לנצח. שבעה ימים, שבעה נהרות, והוא הולך, והוא הולך, ובסוף הוא מגיע. ושם, מחילה על הביטוי, אבל חז"ל מכניסים אותנו לשם, זה קודש הקודשים. כתוב, בשעת הרגל דבר, בשעה של זנות, הפיחה. הוציא האוויר. אני אין ספק שרצו לקחת אותנו למקום הכי מגעיל, הכי נמוך שיכול להיות, כי שם מתהפך הכל. אמרה, אז עונה, אמרה בעבודה זרה, כשם שהפיכה זו אין לה עיקר, אינה חוזרת למקומה, אין לה כלום, כך אלעזר בן דורדיה אין מקבלים. אתה אין חבר, אין לך מקום. אתם מבינים את הזה לעומת זה של ויפח? אתם מבינים עד איפה מגיע הזה לעומת זה? אז רב לעזר בן דורדי התופס את עצמו ושם ראשו בין, אבל לפני שהוא שם ראשו הוא הולך וצועק שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. והם אומרים לו, עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו. אתם יודעים מה זה? זה 100 שנות עבודה. אתה עדיין מאמין בשמיים ובארץ? יש לך גם איזה נאום תודה לשמיים כזה? אתה עדיין מאמין שיש עוד מלבדו? תפסיק לעשות את עצמך. אז אתה עדיין בהפיכה. הרים וגבעות בקשו עליך. עד שאמר, אין הדבר תלוי אלא בי. שם ראשו בין ברכיו וגעה בבכייה. געה בבכייה זה השלב הכי תינוקי. שם ראשו בין ברכיו, זה עוברות. זה השלב הטרום אנושי. אני לא זוכר עוד סיפור בחז"ל כרגע שמתארים אדם גואה, הפרה גואה. כך לימדו אותי בספרים עם הקרטונים של 25, פרה גואה, חמור של מו ומו, אדם לא גואה. אבל אלעזר בן דורדיה הגיע למקום שהוא כבר שם ראשו בין ברכיו וגאה בבכייה. עד שיצתה נשמתו, זה הנפיחה. עכשיו התרחשה הנפיחה. אז הפיכה הזאת חוזרת אל החוזר. ראי פח ואה. כל המשנה הזאת, לעניות דעתי, עוסקת, אגב, זה לא, אמרנו את זה כי עכשיו אלול, זה נכון, אבל אל תפרידו. תשובה ותורה זה היינוח. למה יום כיפור הוא יום סליחה ומחילה לישראל? כי בו ניתנו לוחות השניים. למה הוא יום שמחה? כך מסביר רש"י בפרשת עקב ובסוף מסכת תענית, הלא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב יום הכיפורים. כי בראש חודש אלול עולה משה רבינו כשהוא יודע את י"ג מידות הרחמים ויודע שלא צריך יותר להגיד זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. ומה יהיה אם תם הזכות אבות? מה יהיה אם אלעזר בן דורדיה? מה יהיה אם מי שכבר אין לו זכות אבות? כל הזמן לסמוך על אברהם, יצחק וישראל זה גם מן שמיים וארץ בקשו על יחם. ואז כשהקדוש ברוך הוא ויעבור השם על פניו, רש"י בכי תישא כתוב, ויעבור השם על פניו אמר לו, מזמן! רוצה אני וצריך אני ללמדך סדר תפילה. תורה לימדתי אותך, אבל סידור לא לימדתי אותך. בשעה שיהיו חוטאים כך יהיו אומרים, והי"ג מידות הרחמים מה עושות? זה השופר, זה השופר. מעוררות את הרצון העליון. איך מעוררים אותו? לא רוצה לשמוע אפילו לא את, לא רק לא את האותיות שלך. אני רוצה שתהיה לתקיצויות שאתה לא יכול להוציא אפות. אם תוציא אות, לא תצליח לתקוע בשופר. היום אחרי שחשבתי על זה בבוקר, אמרתי לך הכיתוב שלכן הוא לא יודע לתקוע בשופר. קשקשה. יש כאלה שיודעים, אני מקנא בהם. יש כמה דברים שאני מקנא. יש כמה דברים שאני רוצה שאני אהיה גדול. לא משנה. אחד מהם זה לתקוע בשופר, לא מפריע. כי אני תמיד רוצה ללמד את השופר מה לעשות. לא, הוא... כשהוא יהיה גדול הוא יבין, לא רוצה להוציא כלום. אז מזמן אני כבר החלטתי להפסיק להתפדח, זה לא עובד. כי צריך, זה באמס, לא רוצה להוציא כלום. צריך טיפול אצלך אורן.
אבל אצפת.
אני יודע, אני יודע. אצפת
גם שבאים תוקים בשופר.
אני יודע, אבל זה, איפה הפסיק הולך? בצפת רק בשבועים או בצפת רק בשבועים? איפה
זה? אין פסיק
בצפת. הקיצור, אז אתם מבינים? זאת אומרת, היכולת להבין שקניין תורה בא מתוך תלמוד. עכשיו הכל הפוך משופר, עריכת שפתיים, דבר, שמיעת האוזן, פלפול התלמידים, דקדוק חברים. והכל הולך להאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך הכל בשם, שנאמר ותגן אסתר למלך ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי כל המהלך הולך לבירור אם אני מביא גאולה לעולם, ובעצם מתחבר לנפיחה עצמה, בעצם מתחבר ליסוד כולו, ואז זה קניין עובר מרשות מוכר לרשות לוקח, ואני חי ברשות הלוקח. אם אני נמצא בפתח ליבי בתורתך, אם זה פתח ליבי בתורתך, זה שופר, פתח ליבי בתורתך, זה לצנתר, שאין כלום, בפתח ליבי בתורתך, אז ממילא אתה מבין אם כלל עליי נפשי תידום. אתה ממילא ובכל החושבים עליי, כי זה לא שני דברים נפרדים. אם אתה נמצא במציאות הזאת, אז אתה חוזר אל המקור של הכל, המקור של הכל כבר יוריד שפע, כבר יוריד אור, כבר יוריד... זה מושג הקניין. אני חושב שזה היסוד של... אני חושב שזה היסוד של הכל. אז זה, דודי, רצית מקודם להגיד משהו בהצלתיך. נבלע בה בתוכו.
מה שאמרת.
מה שאמרנו אחרי זה. אז זה... זה המבנה. הערכנו קצת בהקדמה על הכל, אבל זה מאוד 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 יסודי, שמח שהערכנו. זה המבנה הראשון. ואחרי זה, אבנר, אנחנו במשנה, הנה, שאלו אותך פה. ואחרי זה, מתחילות קבוצות. הקבוצה הראשונה היא משמיעת האוזן בעריכת שפתיים בבינת הלב, ואני לא יודע אם אצלכם יש גם את בשכלות הלב או לא, יש בטח גרסאות. עריכת שפתיים, שמיעת האוזן, עריכת שפתיים, בינת הלב, דיברנו לפני שבועיים, לא נחזור בכלל, אבל זה המבנה של האיברים שפועלים, שהוא מבנה מדהים, דיברנו בו הרבה. שמיעה, אבל איזון, עריכה, שפתיים, על כל זה דיברנו. הפעם הקודמת עסקנו בקבוצה הבאה, באימה, ביראה, יש לכם? באימה, ביראה, בענווה, בשמחה. אצלכם מופיע בתוהרה או לא? מופיע בתוהרה אצל כל הגרסאות? לא, זהו. אז יש כאן גרסה עם תוהרה, גרסה בלי. כשנסיים את החצי הראשון, לפני המכיר את מקומו, נעשה בסוף, נעשה את הביזנס. נראה אם מורידים את תוהרה, מכניסים את שכלות הלב וכו', אבל זה אני רוצה בסוף. בסדר? זה בעודף. בינתיים שנראה את הכל. באימה יראה, ענווה, שמחה, דיברנו ממש ביום שלישי שעבר. והרחבה בעניין זה דבר כשבאנו מניירון עיר הקודש, מהחופה. זה דבר פלא פלאות, איך בעצם האימה והיראה והענווה מייצרים את מושג השמחה. שאלנו ממה יכולה לנבוע שמחה, ואמרנו שההפך משמחה זה גאווה. זוכרים, עסקנו בזה בהרחבה בשבוע שעבר. הפך שמחה זה לא עצבות. ההפך משמחה זה, דלנו את התסכול, ההפך משמחה זה הצורך להבין הכל. הענווה, היכולת לקבל, היכולת להרפות, לקבל אותי גם. הענווה מאפשרת להגיע לשמחה. לכן כשהרמב"ם מתאר את השמחה, הוא מתאר את דוד המלך מפזז ומחרקר ואומר, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי, וזוהי השמחה. והאנטיתזה לזה זה הדרישה תקבל בעיני האמרות פסניש. אבל אז כשאתה לא מביא את המושג הזה, אתה לא יכול להגיע בכלל למושג השמחה. זו שמחה של תורה, זו שמחה של... עכשיו מגיעים לקבוצה הבאה. אני מדלג על תהורה, כי היא כן מופיעה, לא מופיעה, נשים אותה רגע בצד. אם מופיע תהרה, אז במקרא ובמשנה שהיא הופיעה אחר כך זה אחד. אבל לכן אני כדי לא להיכנס עכשיו לדקדוקים האלה, אני רוצה קודם כל לראות את הכל. בשימוש חכמים, בדקדוק חברים, איך אצלכם הגרסה?
דקדוק.
דיבוק, ויש כאן גרסה דקדוק? אצלכם, דקדוק. יש כאן גרסה דיבוק או דקדוק. זה לא שני דברים, זה או-או. שונה מדברים אחרים שהרגע אמרנו אם כן מופיע תהרה או לא, פה זה או דקדוק חברים או דיבוק חברים, זה שתי גרסאות. בפלפול התלמידים. בשימוש חכמים, בדקדוק חברים, בפלפול התלמידים. והרביעי הוא ביישוב, ואולי אצלכם מופיע גרסה אחרת, בישיבה? לא מופיע, ביישוב. ישנה גרסה בישיבה. ישנה גרסה כזאת בישיבה, התפארת ישראל מביא את הגרסה הזאת על פי מרבה ישיבה, מרבה חיים. בשימוש חכמים, בדקדוק חבילים, בפלפול התלמידים. תשימו לב, מדובר פה על שלושה מעגלים. לאחד מבקשים שימוש, לשני מבקשים דיבוק או דקדוק, ולשלישי מבקשים פלפול. שלושת המעגלים הם החכמים, החברים והתלמידים. בעצם לכל אדם יש שלושה מעגלים כאלה. לכל אדם בעולם. יכול להיות שהוא מתייחס למעגלים, יכול להיות שהוא לא מכיר מעגלים כאלה, כי הוא לא מכיר בהם או לא מכיר אותם. אבל כל אדם עובר בעצם שלושה מעגלים, ודאי בדרך של לימוד התורה. כשאמרנו שהאומר דבר בשם אומו מביא גאולה לעולם, הזכרנו יותר מפעם שהשאיפה הגדולה, האולטימטיבית, של תלמיד חכם היא להיות תלמיד חכם. לא מלומד. לא הרב. יש תארים יותר מחמיאים. גם לא הרב זה, ולא תלמיד חכם. כשמתארים תלמידי חכמים, מתארים משהו טהור. תלמיד חכם נקרא בלשון הראשונים תלמיד חכמים. תלמיד חכם זה לא תלמיד 9-10. מוכשר הבחור. תלמיד חכם פירושו תלמיד של חכם. אז יושב רב לייב שטיינמן, והוא תלמיד של חכם. הוא עבר גיל 30 מזמן. הוא תלמיד של חכמים. הוא אמור לשמש חכמים. הוא גם אמור להיות בדיבוק או בדקדוק חברים. הוא גם אמור להיות במציאות של פלפול התלמידים. רק שלושת התנועות הנפשיות האלה ייצרו מציאות שלמה שיכולה לייצר קניין. כל מה שאנחנו רואים מעטפתית, מתודית, אין לי ספק שהוא נכס צאן ברזל לכל למידה. לכל למידה עלי אדמות, כל מה שאנחנו מתארים. התורה הוא קניין. מכירים את אותו משפט ידוע, הרבה למדתי מרבותיי ומחבריי יותר מרבותיי ומתלמידיי יותר מכולם. זה בעצם אותה מעגל. הרבה למדתי מרבותיי, מחבריי יותר מרבותיי ומתלמידיי יותר מכולם. שתי דוגמאות קלאסיות, גדולות מאוד, ידועות מאוד בספרות חז"ל. לרבן יוחנן בן זכאי היו חמישה תלמידים. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. הראשון שבהם הוא רבי אליעזר, שהיה בור סוד שאינו מהווה טיפה. החמישי שבהם הוא רבי אלעזר בן ערך, שהיה כמעיין המתבדר. הוא היה מונה שבחם. ויש שם שתי דעות. אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, מי מכריע? דעה אחת רבי אליעזר, והדעה השנייה רבי אלעזר בן ערך. לכן מרתקים שני הסיפורים הבאים. הם שני הכוחות. זה רבי אליעזר שכוחו הגדול כל כך עשה אותו בסוף מנודה. זה רבי אליעזר של תנורו של אחנאי. זה רבי אליעזר שיכול להוריד בת קול. זה דבר פילי, לא חושבים על זה. גם קרבת השמות הזו. התחלנו היום באלעזר בן דורדיה, ועוברים לרבי אליעזר ורב לזר. דבר פלא פלאות. המהר"ל אומר שאלעזר זה שההתערותא דלעילא קיימת בו בצורה יותר נגלית. גם היא כאילו סמויה לגמרי. על רבי אליעזר אנחנו יודעים את הסיפור. הוא מתנבא, נכון? חבריו בדלים ממנו. סיפור מאוד דומה קורה לרבי אלעזר בן ערך. סיפור פילי. כשמת רבן יוחנן בן זכאי, רב לזר בן ערך נכנס למשבר נורא. כשמת רבן יוחנן בן זכאי, אין לרב לזר בן ערך עם מי להיות. הוא רוצה להישאר ביוון. ואשתו אומרת לו, אין יותר מה לעשות פה. בשלב הזה היא עוד לא אומרת לו. בשלב הזה שני מחליטים ביחד. והוא הולך למעיינות אמאוס. בשלב מסוים הוא מרגיש את הצורך בחברים ובתלמידים. ואז אומרת לו אשתו, תחמת ועכברים. זה הדימה. מי הולך אצל מי? החמת הולכת אצל העכברים. או העכברים יבואו אצל החמת. אתה תמשיך, בסוף הגיעו אליך עכברים. חז"ל מתארים בתיאור מזעזע מה קורה שם בסוף אצל רבי אלעזר בן ערך. רבי אלעזר בן ערך שוכח את כל התורה כולה. רבי אלעזר בן ערך, המעיין המתגבר שבמעיינות אמאוס, המעיין, המעיין הטהור, שבקליפות, במעיינות של אמאוס, מגיע בסוף, זה פלא פלאות. אני אומר, אני מגיע. מה הייתה הדרך הטובה שהדבק בה האדם, אמר רבי אלעזר בן ערך? מה היה הדרך? לב טוב. על זה כבר לא היה אפילו ויכוח. שם רבי יוחנן בן זכאי אמר, ברור רואה אני דבריו מדבריכם. השבח היה דיון. פה אין דיון. אין אבא שאול אומר משמו, אין איזה, ברור. חז"ל מתארים בצורה מזעזעת שרבי אלעזר בן ערך מגיע יום אחד לקרוא בתורה. הוא פותח את החומש בחודש הזה לכם, פסוק ראשון של ילדים, והוא קורא החרש היה על ליבם, כי הוא כבר לא יודע לקרוא. ובמקום לכם זה ליבם, והמעיין המתגבר, הלב הטוב, הופך ללב חרש, כאוטיזם גמור, לניתוק מוחלט. שם יש לי גרסאות, מתפללים עליו חבריו והוא חוזר, מה קורה בסוף? סיפור מאוד דומה אבל מאוד מאוד שונה קורה אצל רבי אליעזר. דבר מדהים, גם רבי אליעזר, נכנסים חבריו לבקרו ערב שבת לפני מותו, והוא יושב בדל ידמות שלו, בכינוף שלו, והם שם.
שזה קשר לסיפור
לזה
להנחלוק את מי
התלמיד היותר... ביניהם? כן. ברור. אבל לא מכנס לזה עכשיו, ברור. אני מזכיר את זה בגלל הקשר אחר, אולי זה יעזור למחשבות על זה. על רבי אליעזר כתוב שרבי אליעזר אמר, מעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי. אתם מבינים את המשבר שהיה לרב לייזר, שרבו לא נמצא? מעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי. הזכרנו, אני חושב, שבוע שעבר אולי, חיים שמולביץ, אבל החיבור הזה בינינו, פלאי פלאות, חיים שמולביץ שואל, איך הוא לא, מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו? הרי כתוב שרב לייזר היה אומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אז אם הוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, אז איך מעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי? הוא אומר, רב לייזר אמר, ריבונו של עולם, דברים המסורים ללב, תבדוק אותי. לא היה מעולם משהו שאמרתי ולא עצמתי את עיניי, ולפני כן שאלתי את עצמי בוודאות, האם בדיוק כך היה אומר הרבי שלך, כן או לא. מה פה היה עושה הרבי? מעולם לא תפסתי נפח שלא דרך רבי. הבנתי שאני הצינור שממשיך את רבי, אבל הייתה שנייה שחשבתי שאני לא אמשיך לרבי. אתם מבינים את ההצהרה של מי שחבריו גדלים ממנו? מעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי. הוא גדלים ממנו חבריו, אבל הוא מעולם לא יוצא מבפנים. וברגעי מותו מסופר איך באים חבריו לבקרו. והמדרש בשיר השירים רבה לוקח את הסיפור הזה שמופיע גם בגמרא, אבל הוא לוקח אותו בצורה לא תאמן. באים חבריו ביניהם רבי עקיבא, ושם הוא אומר להם, תמהני אם ימותו מיתת עצמם, ואלה 10 הרוגי מלכות חלקם. ורבי עקיבא שואל אותו, רבי ושלי מהו? והוא אומר לו, שלך קשה משל כולם. ואז מסופר שרבי עקיבא והוא כך בשיר השיר עם רבא, גם בגמרא בסנהדרין מסופר הסיפור, אבל בשיר השיר זה מופיע בצורה שאי אפשר לתאר אותה. נכנסים פתאום, והוא מתחיל לדבר עם רבי אליעזר, רבי עקיבא ורבי אליעזר מתחילים לדבר בשיר השירים. בספרים הקדושים כתוב שזה המקור לשיר השירים בערב שבת, כי זה בשעת ערב שבת ממש. חבריו סבורים אגב שדעתו כבר לא לגמרי מיושבת עליו, כי הורקנוס בנו, שקרוי על שם הסבא, בא ואומר לו, אבא צריך לחלוץ את התפילין שבת. והוא אומר לו, עזוב תפילין. ואז מבינים שיש לו בעיה, וחז"ל אומרים, בעיה, לכם בעיה. הוא התכוון להגיד, עוד יש בעיות בפלטה, אתה עוזב סקילה ועוסק בשבות, איך תטפל בעניינים אחרים? מה אתה מטפל עכשיו בעניין של שבות? תפילין זה לא דואל שיהיה. ואז כשהוא עולה למעלה מדעת, למעלה מכל הדברים האלה, כתוב שם שהם מתחילים לעסוק בשיר השיר עם רבי עקיבא ורב לייזר, וכולם רואים שהם בכלל לא שייכים לשם, ואש מסחררת אותם, וכיוון שהגיעו לפסוק של רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני, רבי עקיבא פורץ בבכי ואומר, די, הוא לא יכול... שם רבי עקיבא עוצר. הפויסקים דנים שם בבכי בשבת מהסיפור הזה שבא מתפילה, שבא מ... כמו רבי אליעזר, גם כשהוא בדל ונמצא בכינוף שלו, הוא כל הזמן ממשיך. כי רבי אליעזר הוא הגילוי של שימוש חכמים. אומר רבי עקיבא, כשהוא במוצאי שבת בא לקבורה והוא הולך אחריו מקיסרי ועד לוד והוא שוטט והוא בוכה, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ואז הביטוי שלו הוא, הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני להרצותן. שולחני זה טלר, זה בנקאי. הרבה מעות יש לי, אבל אין לי עם מי להחליף אותם. אתם יודעים מה התיאור הזה של כל הגמרא הזאת? 3 הדברים. זה רב לזר שאומר, יכול להיות שאני לא מובן לכם, כי אני אומר את רבי. ומה שהוא חסר זה את החברים. הוא שואל אותם כשהם נכנסים, גמרא בסנהדרין בסוף הפרק השישי, גמרא מזעזעת, למה באתם? והם אומרים לו, לבקרך. הוא אומר להם, ועד עכשיו למה לא באתם? פתאום באתם, אה? עוד מעט הלוויה. ואז הם אומרים לו, לא היה לנו פנאי. ואז הוא אומר, תמהני. הזעקה של איפה הדיבוק חברים, איפה הדקדוק חברים. ואז מסתיימת הגמרא בזעקה של רבי עקיבא, עם מי מפלפלים? ויודעים מה זה פלפול התלמידים? זה הסיפור המפורסם של רבי יוחנן בריש לקיש. אחרי שריש לקיש מת, כי רבי יוחנן הורג אותו, לא, כל הסיפור הגדול שם, ומביאים לו את רבא בר בר חנה, ועל כל שאלה הוא מביא אישור ומשכנע ומוכיח, ועל כל טענה של רבי יוחנן רבא בר חנה מביא עוד הוכחה ועוד הוכחה, שרבי יוחנן אומר, אני יודע שאני צודק בלי ההוכחות שלך. איפה ריש לקיש? איפה ריש לקיש שעל כל אמירה שלי היה מקשה 24 קושיות? איפה פלפול התלמידים? איפה היכולת להפוך הכל? ואני מה זה שימוש חכמים? שימוש חכמים זה לא ללמוד מחכמים, שימוש חכמים זה ביטול גמור. זה מה שיקבע אם תורה ממשיכה או לא ממשיכה. האם אתה משמש חכמים? ממי לומדים שימוש חכמים? גמרא אומרת את זה מיד, על פי ספרי. הפרשה שהזכרנו מקודם באיזשהו הקשר. שמשה נוטה את האוהל מחוץ למחנה, ודיבר משה אל השם פנים אל פנים, ופתאום כאילו לא מובן מה כתוב שם. ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. מה זה קשור? למה זה מופיע פה? מי דיבר בכלל על יהושע בן נון עכשיו? מה מסבירים לי איך הוא הביא את הדברים? מה זה קשור? כי כתוב פה שמשה דיבר עם השם פנים אל פנים. אגב, למה זה קשור? כי כל הפרשה עוסקת בהמשך ב"אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה". פניי אליך ובהניחותי לך. כל הפרשה היא היכולת לעורר פנים אל פנים. תשובה, י"ג מידות הרחמים. איך רצון התחתון יכול לעורר רצון העליון. זה כל הפרשה כולה. אבל רק משה דיבר אל השם פנים אל פנים. וגם הוא, פניי לא יראו וכו'. אז מה יהושע עושה שם? הרי יהושע את זה ודאי לא מבין. ובהר באמת יהושע מגיע עד כאן ואיש לא יעלה עמך. אז מה הוא עושה שם? וחז"ל שואלים מפני מה זכה יהושע? למה יהושע הוא ממשיכו של משה? כי כתיב בי ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש. אבל אתה לא מבין. אבל הקשר אל הרב הוא לא מה אני מבין, הוא הפגישה הזאת עם משה שלא ידעו אף אחד חוץ ממנו פנים אל פנים. אבל יהושע לא ימיש. ואין לו שם דיונים, אין לו שם ספקות, אין לו שם ברורים. העם כולו רואה את משה הולך, אתם זוכרים את הפסוקים? שכל העם רואה אותו הולך אל האוהל, חוזר מהאוהל. יש שם מדרשים קשים מאוד. חלק מהמדרשים אומרים שכשהם ראו את משה הולך, אמרו, אשת איש, כסף, הכל טוב. שם כל מיני מדרשים. יש מדרשים שאומרים דברים מופלאים, ואין סתירה בכלל. ומשרתו יהושע בן נון נער, לא ימיש. הרמב"ן דן שם בין כמה היה הנער הזה. הרמב"ן יוצא בקצף נוראי על שיטת רש"י שאומר שהוא היה בן 56 וטוען שלא יכול להיות שהוא היה כל כך מבוגר, והוא מוכיח שהוא היה נער צעיר בן 52. נער פירושו בן 1,000, אבל הוא חש נער לגבי נו. כתוב אצל ירמיהו בהפטרה הראשונה, דברי ירמיהו בן חלקיהו, ואומר אהה השם אלוקים הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי, ויאמר אל תאמר נער אנוכי. בסדר, אז אני לא אומר, אני אשתוק, לא נער אנוכי, אני קפטן. מה זה אל תאמר נער? ומשה רבינו אמר כבד פה וכבד לשון. אז הקדוש ברוך הוא מתייחס לעניין, אומר אתה כבד פה, אני אסדר את העניין, בוא נתקן את הבעיה, בוא נלך אינסטלטור, נסדר. אני אומר נער אנוכי, מה אתה אומר אל תאמר נער? פירוש הכי עמוק של זה מופיע בפסיקתא. אל תאמר נער אנוכי, אל תאמר שנער אנוכי זה מינוס, זה מה שאני מחפש. אל תאמר נער אנוכי. פסיקתא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אתה יודע מה הולך עכשיו? על חומות ירושלים באים כל מלכי ממלכות צפונה ושמים את כסאותיהם איש כסאו על חומות ירושלים, פתח שערי ירושלים. צריך פה מומחים מדיניים, מומחים אסטרטגיים, מומחים אווירונאוטיים, מומחים זה, מומחי זה, מומחים זה, מומחי זה, ובעיקר פרשנינו לענייני מומחינו, הכל צריך עכשיו. הוא בא אל ירמיהו ואומר לו, אתה תהיה עמוד מבצר, אתה תהיה עמוד נחושת, אתה תהיה חומה, אתה תהיה, אתה, והכל יהיה בסדר, יקללו אותך, ירביצו לך, ירגו, הכל יהיה בסדר, אתה תתחזק, עוד ידע, הכל יהיה בסדר, מה, תלך, קדימה. ירמיהו אומר, אני נע. אתם יודעים, נער זה מה? נער זה משמש חכמים. בלעם בזה לעומת זה הולך עם נעריו. אברהם הולך עם נעריו. מה בין תלמידיו
של... התחלת עם התלמוד, שזה המקום שבן אדם מביא את עצמו, ומול זה יש את האומר בשם אומרו, אז עד כאן היה לי איזון. עכשיו אתה מביא איזו טוטליות שאני לא מבינה איפה מקומה בארץ.
רק ליד, בשלישייה, הטוטליות הופיעה רק בשלישייה. שימוש חכמים זה ביטול גמור, ביטול גמור, 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 שבא מעוצמה של נער. נער זה אדם שיודע לנער ויודע להתנער, יש לו את כל המקום שלו. יהושע בן נון יש לו מקום הכי הכי שלו בעולם. אבל הוא יודע להיות רבי נתן של רבי. הוא לא קיים ליד משה רבי. הוא מביא את משה רבי. כשאף אחד לא רואה, הוא מתווכח עם משה רבינו. אנחנו פוגשים אותו בעיקר בוויכוחים עם משה רבינו. הוא מתווכח עם משה רבינו מה הקולות ששומעים מהעם בעגל. קול מלחמה, קול ענות, קול ענות גבורה, קול ענות חלושה. הוא מתווכח עם משה רבינו באלדד ומידד. אדוני משה כלאם, ויען יהושע, מבחורי משה. אגב, בכל אחד משני הוויכוחים האלה, משה רבנו נותן לו כזה מוסר, חבל על הזמן. המקנה אתה לי, ומי ייתן כל העם השם נביאים? לא נעים. שכאלה היו נפלאים מיד. גם בהר סיני, כשהוא ירד בעגל, הוא חוטף מוסר. הם יורדים שם, ויהושע אומר כל מלחמה במחנה. זוכרים? כל מלחמה במחנה. אומר לו משה רבנו, לא כל ענות גבורה ולא כל ענות חלושה אני שומע. כל ענות אנוכי שומע. מה פשט? אומרים חז"ל, אמר לו משה ליהושע, מי שעתיד להנהיג 60 ריבו אינו יודע להבחין בין קול לקול. מה זה כל מלחמה? מסביר אונקלוס. במלחמה יש שני קולות, או כל ענות גבורה או כל ענות חלושה. תרגום אונקלוס: לא קל במנצחים בקרבה, זה הגבורה, אנשמה, ולא קל במתאברים בקרבה, חלשים במתאברים, זה כל ענות חלושה. איזה כל שלישי יש? כל ענות אנוכי שומע. יודעים מה כתוב אונקלוס? מה זה כל ענות? יודעים מה כתוב שם? לא כל גבורה ולא כל חלושה. נו, אני לא יודעת, במלחמה יש מנצחים, יש מפסידים, מה עוד יש? ומה עם העיתונאים? אין? קל די מחייכין הנשמה. יש שלושה פרמטרים בכל מלחמה. מנצחים, מפסידים וציניקן. לא כל ענות גבורה ולא כל ענות חלושה, קל במחייכין אנשמה. תמיד שאלתי את עצמי, איפה אונקלוס למד שזה התרגום? פשוט. הפסוק הבא, וירא את העגל ומחולות וישבת. אם הוא היה רואה רק עגל, הוא לא היה משבת. ומובן לגמרי, עם מחפש משה ויש חולשה ומגיעים לעגל, עוצמה אדירת. מחולות. שם מתרגם אונקלוס מחולות בפסוק הבא, חינגים. עגל, עגל, הבנתי. אבל לפחות תבכו. איפה הבחיות? איפה הכאב? איפה הכאב? זה הייתם מוכרחים לגב. איפה הכאב? לכן אגב, החינוך של משה רבינו, מתי משה רבינו הולך אל הקודש ברוך הוא לדבר איתו פעם הבאה? כשהוא אומר להם להוריד את עדיין, מעליהם כתוב ויתאבל. עכשיו אפשר לפנות לקודש ברוך הוא. לא כי ניצחנו את המנוצחים, כי ניצחנו את הדבר הזה, את החנגאים. כשאת החנגאות אתה מנצח, והחנגאות זה מכה בתוכנו, לא חיצונית לנו. בתוך כל אחד יש מנצח, מנוצח וציניקן. שימוש חכמים זה היראה מורה רבך כמורה שמיים. זה המושג של שימוש חכמים. אני מביא את רבי שקיבל ממשה משנה. זה לא, אני מביא את רבי, עכשיו? מה מופיע על יהושע ומשה בוויכוחים? זה פלפ לא. מתחיל יהושע את חייו, איך הוא נקרא? עבד משה. זה עניינו. השליח של, השליח שעושה רצון המשלח. רק מי ששמע בפנים בפנים במעבדה יודע שמתוך השימוש חכמים זה היה האדם הכי קרוב שיכול היה כל הזמן לברר את הכל. אבל למה הוא היה יכול לברר? כי הוא הצליח לשבור את האגו ולשמש חכם. בטח זה קשה. בלי זה אפשר ללמוד תורה, אפשר לדעת תורה, אי אפשר להפוך את התורה לקניין, לרשות מוכר, לרשות לוקח, שנשאר אין סופי גם כשהוא בקופסה שלי. אני הופך להיות בסופו של דבר הסיפור. וזה יהיה הסוף של זה. אגב, זה גם מה שמרגיע. זה רק יעשה רעש. זה כואב, כי ברעש הזה אפשר להשמיד הרבה דברים. לא ישאר מזה. מהשימוש חכמים מגיע דיבוק חברים או דקדוק חברים. נטיית הלב שלנו להעדיף את דיבוק. אבל יש שתי גרסאות. מי שיש לפניו את המורה הזה, קשה לו לדקדק עם רבו בצורה הזאת, כי המורה עוצר אותו. לכן הוא חייב את החברים. עשה לך רב וקנה לך חבר. גם הרב נמצא ככה. אמרתי כמה פעמים לחבר'ה שהדבר שיותר תופס אותי מכל דבר בעולם אצל הלובביץ'ר ואצל הרבי זה שמעולם לא ראיתי כזה חסיד. רבי סגורים? חסיד כזה. חוסיד. הוא מעולם לא אמר שהוא יעזור. הוא ילך לרבי, לחותן, ויזכיר אותך על הציון. הוא מעולם לא שלח אותך לכלום. הוא עשה את שימוש חכמים שממנו אתה פתאום רואה איזה יכולת הפריה שלפני פלפול התלמידים שבה אתה עומד מעל כביכול אתה מדקדק ונדבק. זה מדהים שתי הגרסאות האלה. דיבוק ודקדוק זה כמעט שני חלקים הפוכים. אתם זוכרים שמשחקים דוק? עוד יש היום? אני לא זוכר. דוק, יש? התחלה אתה מדביק, פלס עושה ככה? דקדוק ודיבוק זה ממש שני דברים אפורים. או דיגוק, או דקדוק. אל תעשה איתי דקדוקים אם אנחנו לא דביקים. מרגישים זה תוך שנייה. יכול להיות הוויכוח הטוב ביותר בעולם, אבל או שאתה מקשיב לי, או שאתה עושה פוזר. אני אתה רואה. אם אתה מקשיב לי, אנחנו יכולים לשחק דוק. אנחנו יכולים לדקדק באותיות ובמילים. יש דקדוק שאני מחפש אותך בסיבור. ואין לי חשק בכלל לדבר איתך. אין לי ברירה, זה כפוי. מכירים את האנרגיות האלה? אין לי לעזוב, אין לי מתקע מדבר. יש דקדוק שבא מדיבור. זה כזה דיבוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק. הדביקות הזאת היא דקדוק. הדביקות הזאת היא לא פוצ'ימוצ'י. זה דיבוק. זה לא עם רבו. יש בחינה מסוימת שברבו גם יש את הנקודה, אבל, זה, אבל, אבל המושג המהותי, אם פספסת את השימוש חכמים, אני מרגיש לפעמים ש... אנחנו יודעים לתת המון דברים בעולם החינוכי שלנו ויודעים לפספס חלק חזק שאין שימוש חכמים שעליו רמזנו מקודם מפספס את הבסיס. לא להתבלבל. זה שימוש חכמים זה כמו זה לדעת שאני השמש שלך. הזכרתי לכם פעם, אני אצור עוד דקה בזה. להיות מאוחר. הזכרתי לכם פעם, זה פלא פלאות, שמכתב קצרצר של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. לדעתי זה היה עוד לפני שהוא היה רבי. כשהרבי הקודם התחיל לשלוח שלוחים. נדמה לי שהסיפור הוא על זה שהוא שלח את אחד השלוחים הראשונים הראשונים למרוקו. עכשיו אני מדבר איתכם על לפני... הקום המדינה. הוא נפטר, הוא הסתלק בתש"י. אני מדבר איתכם על תש"י, ז"י, ח'. רק עכשיו הוא הגיע מהמלחמה לאמריקה. יודעים, מרוסיה, אמריקה. השליח הראשון שיצא למרוקו, ככה מספרים שם אוילם, שיצא למרוקו, עמד מחוץ להתוועדות, מחוץ ליחידות, כשהוא יצא מהרבי הקודם, ופוגשים אותו חסידים. כולם רצו לשאול מה הרבי דיבר, אחרי שיצאו מיחידות, אז הרבי, והחוסיד היה ככה מבולבל קצת, הוא אמר, לא, לא, לא חשוב, אבל תגידו לי, איפה זה מרוקו? הוא היה מבולבל. הגלובוס, למעלה, למטה, נוסעים בטרמפים, מה עושים? אני לא יודע איפה. אבל הייתה שאלה אם, מתי, איך, ברור, הנינים שלי מרוקאים, השם ירחם. גמרנו, זה ברור. אבל רק איפה, איך לוקחים אוטו לשם? זה שימוש. אז אחד האבות פעם שאל את הרבי, שעוד לא היה רבי, אז הוא שאל לעצמו, והיה מוכר ממנו יותר, שאל אותו, מה זה שלוח? מה זה שליח? והיה איזשהו שיג ושיח, אני לא זוכר איך זה התנהל שם. בשלב מסוים כנראה הרבי, זה עוד היה לפני העקרות. בשלב מסוים הרבי שואל אותו מה הוא מתכוון, אז בקיצור הוא אומר לו משהו מעין ש... תסביר לי, זה רב, זה משפיע, זה ראש ישיבה, זה דוקטור, זה פסיכולוג, מה זה? אני הייתי פעם ברוסיה, עכשיו באמריקה, יש לי מוזג, תגיד לי מה, תכניס לי איפה מחפשים בדפי זהב, מה, תגדיר. בשלב מסוים כנראה הרבי, העוד לא רבי, אומר לו, תגיד לי, ומה זה רבי? הוא כנראה חשדו ש... ואז זה הסוף. אז הוא אמר לו, מה פירוש מה זה רבי? אז הוא אמר, תגיד מה זה, רב, זה וזה. והוא כל כך נפגע, הוא אמר, רבי זה הכל! ואז כתב לו הרבי, אהרון עיני, הוא שלוחו של אדם כמותו. הבנת מה זה שליח? הכל. למה אתה לא מצליח את הכל? כי אתה לא שליח. מנכ״ל זה בובה לקדנציה. שליח זה הכל. אתה צריך לה? יהושע דווקא היה מנכ״ל יותר טוב ממשה רבינו. ראיתם פעם את הסיום של יהושע? איך הוא תופס את העם? פרס נובל לחינוך. איזה פרק כ"ד שם, תראו את סוף יהושע, וואו. הסיכום של משה רבינו היה משפט אחד. מסכם איתם אחרי 40 שנה ואומר, ולא נתן השם לכם לב לדעת עד היום הזה. זה סיכום מעודד. שליח הוא כולו שימוש חכמים של כוחו של הממשלה. מספרים על שליח אחד שפעם נסע ושאלו, זה בדיחה חסידית, לא בדיחה בחסידה, לא באיזה. מספרים שרבי אחד נסע פעם לאיזה מקום, שאלו לפני כן, תגידו, הוא נוסע לצרפת, זה טוב, אבל צרפתית הוא יודע. אז הוא בטח, רק עוד לא יצא לו לנסות אף פעם. ברור שהוא יודע, טכנית הוא לא השתמש בזה אף פעם, אבל ברור, אמרו, שליח יכול להיות שיודע יותר טוב מהמשלח צרפתית, אבל הוא עושה דבר המשלח. הוא כולו שייך לשימוש חכמים. והשימוש חכמים שלו, זה מקור כל הכוחות שלו. זה מקור כל הכוחות שלו. ממילא מופיע עכשיו דיווק החברים ודקדוק חברים. ממילא יכול להופיע גם פלפול התלמידים. זו תפיסת עולם מופלאה. המשולש הזה, לעניות דעתי, הוא עשה לך רב, הוא קנה לך חבר. ועידן את כל האדם, נקרא זכות. מי זה כל האדם? יש פעל רוח לפני כל אדם. כלומר, אין משהו שאתה לא יכול לפלפל בו. אין משהו שממנו אתה... אם אין לך תלמיד שאיתו אתה יכול לקפיל פול, זה מילה מדהימה, זה כמו המילים הכפולות, געגוע, בקבוק, זה המילים הכפולות האלה שזה תמיד, למה הבקבוק נקרא בקבוק, ככה מסביר בנביא כבר, לבוקק את הארץ, אין בוקק, כל ה... געגוע, פיל פול זה, 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 זה אני לדודי ודודי לי. זה דו סטרי שהוא כל הזמן מתחזק, זה דו סטריות מתחזקת. אני לא יכול לפלפל עם התלמידים שלי אם אני לא יודע להיות שפל רוח בפנים. אני לא יכול. אתה לא יכול, אתה יכול להגיד להם שלימדת אותם פלפול. יש כאלה פטנטים. נכנסים לשיעור, באים עם המחברת לשקם, ולימדתי אותך פלפול, אפשר תעשה כמו שאני אומר. מכיר כזה. הייתי עושה לפעמים. ישראבלוף. פלפול התלמידים זה איך זה מפלפל אותי ואני מפלפל אותו. איך זה, איך זה, איך זה געגוע, איך הגעגוע הזה נוצר? זה שיא האוטונומיה, זה פינג פונג הכי פנימי שיכול להיות. אין כאן, יש כאן פלפול תלמידים. פלפול התלמידים זה שמשה מפלפל איתנו ואנחנו עם משה. עד שאמר להם רבי עקיבא דבר אחד, שאלו אותו, רבי מניין לך? ומשה כבר לא יודע מה עושים שם. אמר להם הלכה למשה משנה, הגענו פה לשימוש. השלישייה הזאת, זאת השלישייה שבונה את האישיות של קניין. זה מה שהופך תורה לקניין תורה. שימוש חכמים, דיבוק ודקדוק החברים ופלפול התמיד. הרביעי ששייך לשלישייה הזאת ופותח את השלישייה הבאה, שנקרא משנה, אבל גם סוגר את זה, זה יישוב. יודעים מה יוצר את השלישייה הזאת? יישוב דעת. יישוב דעת יכול להיות סטלבט, אבל זה לא יישוב דעת, זה סתם חוסר דעת. יכול להיות, אני מבסוט, כי אני עוד לא התעוררתי. אבל יש יישוב דעת. אני יודע מה אני לא יכול, אני יודע מה לא נורא אם אין לי עליו תשובה, אני יודע שאין גבול למה שאני יכול עוד לברר. אני יודע איפה אני ואיפה... אני חלק מתלת ממדיות. אני לא בודד. אני והקדוש ברוך הוא. יש כאן מערכת שאני בונה את המעגל שלה. ואז אני מגיע ליישוב הדעת. יישוב יהיה גם הפתיחה לחלק הזה. רב, משנה, מיעוט שינה, מיעוט שיחה, פה מתחילים קצת במה, מה למעט. אל תתחיל לרוץ לי לכל מיני מקומות כאלה לפני שאתה ביישוב. אבל אתה מגיע ליישוב, בשימוש, בדוק, בפיתור. חכמים, חברים ותמידים. מכאן, בעזרת השם, ממשיכים בשבוע הבא.